היי לכולם, אתם באינטרסנטים, הפודקאסט הכלכלי היומי של דה מרקר, היום יום רביעי, באולפן אנחנו כרגיל, איתן אבריאל וסמי פרץ, שלום סמי.
שלום איתן, הודעה מנהלתית לנו, למאזינים שלנו.
כולי אוזן.
קדימה, תתחיל.
אנחנו רוצים להודיע על תוכניותינו לקיץ. ובכן, בגלל טירוף הנדלן ומחירי הדיור, אנחנו נקיים בחודש הקרוב סדרה של הקלטות של הפודקאסט הזה בלייב. הסדרה תיקרא האינטרסנטים מארחים את הנדלניסטיות, ובה סמי ואני נארח את עורכת הנדלן שלנו יעל דראל ואת הכתבת גילי מליניסקי לסדרה של שיחות עם קהל בבאר שבע, בחיפה ובתל אביב.
עכשיו אנחנו נדבר על שוק הנדלן הרותח, למה כושלים המאמצים לנסות למתן אותו ומה צריך לעשות כדי להחזיר אותו לשפיות, מעסיק כל ישראלי היום, נושא של מחירי הדירות. הכניסה תהיה חופשית ופשוט תעקבו אחר הפרסומים בעיתון, באתר, כדי לדעת מה מתקיים, איפה ובאיזה שעה. בגדול, באר שבע, חיפה ותל אביב, אנחנו נהיה שם.
נחזור לענייננו. מגזין דה מרקר פרסם אתמול, בפעם ה-20 ברציפות, רשימת 500 האנשים העשירים בישראל. והשורה התחתונה היא שבשנה שעברה נוצרו יותר מולטי מיליונרים ישראלים חדשים מאי פעם. גם מצבם של המיליארדרים ממשיך להשתפר, ובאופן כללי שני העשורים האחרונים היו פשוט נהדרים עבור העשירים. אז מה חדש ברשימה השנה? מדוע היא חשובה ומדוע אנחנו מתעקשים לערוך אותה למרות שלא מעט אנשים מרגישים לא נוח עם זה? אנחנו נדבר על הכל.
אז אם כבר עשירים, שאלה מאוד מעסיקה את כולנו. כמה כסף באמת מרוויחים בהייטק? באילו התמחויות מרוויחים יותר ובאילו פחות? האם שירות צבאי ב-8200 מוסיף למשכורת? ואם כן, כמה? אז עד היום כולנו שמענו על השכר הגבוה והתנאים המפנקים, אבל לא ידענו בדיוק בכמה מדובר. כרגע מגיעים מהאנשים של קבוצת הפייסבוק צרות בהייטק, ויחד עם הצוות של אנשי טק 12 של מאקו, הם מביאים את הנתונים האמיתיים שמראים עד כמה החיים באמת יותר טובים במדינת הסטארט-אפ. ארבל זינגר, אחד משני מייסדי צרות בהייטק, יהיה איתנו וישיב על כל השאלות.
והנה עוד סיפור על מיליונר. איש העסקים, המולטי מיליונר דודי עזרא, בעל השליטה בקבוצת המזון עזרא, קבוצה גדולה שנסחרת בבורסה, נתפס בשדה התעופה בן גוריון עם קרוב לחצי מיליון יורו במזומן. שאותם, כך הוא סיפר לחוקרים, הוא מייעד לתשלומים לספקים בבית שהוא בונה באי היווני קורפו. הסיפור כמובן עשה גלים, גם כי לרובנו מרגיש די מוזר ולא נוח לשלוח חצי מיליון יורו במזומן לבטן המטוס, אבל האם עזרא עבר עבירה כלשהי? אנחנו נדבר עם עורך דין רני שוורץ ממשרד ירון אלדר פלר שוורץ ושות, שהוא מומחה למיסוי מכס ומעם וגם יושב ראש ועדת המיסים בלשכת עורכי הדין במחוז תל אביב. יאללה מתחילים.
איתן, למרות הקשרים שלי איתך, אני קצת מוחזב ממך, אני חייב להודות. אתה יודע למה?
למה?
אתה עושה הרבה מאוד שנים את רשימת 500 העשירים של ישראל.
מה
אתה...
זה הרבה מאוד שנים? 20 שנה ברציפות, בבקשה, כבוד.
20 שנה ריספקט. זה גם כבוד, גם רספקט, וגם זה באמת הרבה. ואני אומר, למרות כל הקשרים שלי איתך, למרות שאני שורף איתך פה באולפן הרבה מאוד שעות, אתה לא משבץ אותי, אפילו לא במקום 498 ברשימה הזו, והשאלה שלי היא... מה אני צריך לעשות כדי להיכנס לרשימה של 500 אנשים העשירים בישראל? כמה אני צריך להרוויח?
אתה צריך להרוויח 140 מיליון דולר. זאת אומרת, אתה צריך גם לשלם מס על זה, אז ככה אתה צריך לצבור הון של 140 מיליון דולר, ואז אנחנו, ותרגיש בקשה בשלושה העתקים, ונעשה ועדה ונבחן את החלטך ברשימה. אבל התשובה המדויקת לשאלה שלך זה שכרטיס הכניסה לרשימה הוא 140 מיליון דולר.
הוא הולך וגדל, אני מניח שכשהתחלת את הרשימות האלה אפשר היה להיכנס עם קצת פחות.
בוודאי, עם הרבה הרבה פחות. הוא הולך וגדל באופן כללי, המגמה היא כזו. השנה שעברה, 12 החודשים האחרונים, אנחנו חותכים את הדבר הזה בחודש אפריל, אז אפריל 22, אפריל 21 היא קצת מוזרה. החצי שנה הראשונה הייתה שנה מטורפת של עליות בבורסה ושל, ובעיקר של ההייטק. החצי שנה השנייה, כמו שאנחנו יודעים, היו ירידות מאוד חזקות בבורסה. וכתוצאה מהעניין הזה, זה איכשהו כיזז את החצי שנה הראשונה, לא רק בבורסה, אלא גם באופן טבעי, בהחזקות של האנשים הללו, שהרבה פעמים הן קשורות לחברות שנסחרות, שהן מחזיקים באופן ישיר או באופן עקיף, או גם עם החברה פרטית, באיזשהו מקום מתומחרת, דומה לחברה אחרת, כמותה שנסחרת בבורסה. אז באופן מפתיע, לשאלה שלך, סף הכניסה ירד במקצת, אבל לא בצורה מאוד משמעותית. אם מתעלמים מהזיגזגים של הבורסה בחודשים האחרונים, אז לאורך זמן בוודאי שסף הכניסה עולה ועולה במהירות מאוד מאוד גבוהה.
כן, אבל תשמע, אני מסתכל פה, יש איזה גרף מדהים במגזין שאתה מפרסם השבוע. אני רואה למשל שהשווי של ההון, של המיליארדרים, של אותם 500... מיליונרים, מיליארדרים, הוא 337 מיליארד.
אמת.
זה דולר, נכון?
דולר.
דולר, בשנת 2022. ואני אומר, בוא ניקח עשור אחורה, השווי שלהם היה רק 84 מיליארד דולר. כלומר, אתה גדל, החבר'ה האלה גדלו, צמחו, השווי שלהם צמח פי חמישה בעצם, תוך עשור.
נכון.
אם אתה מסתכל, חמש שנים אחורה, הוא הוכפל. המסקנה מכל הדבר הזה, שמה שהכי עושה כסף, זה כסף. כלומר, אם יש לך הון מאוד 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 גדול, זה לא משנה כבר מה אתה עושה. הכסף הזה מעלה את ערכו עוד ועוד ועוד, וכל מה שאנחנו עושים באמצעות משכורת כזו, משכורת אחרת, לא רלוונטי לתחרות הזאת של צבירת הון.
תשמע, איך זה קורה? אחרי 25 שנה של עיתונות כלכלית, אני שמח שסוף סוף למדת את השיעור מספר 1, שהוא נקרא לו ריבית דריבית, עם מס מאוד נמוך, כי החבר'ה האלה יודעים לא לשלם מס. אז יש פה שני דברים. אחד, המתמטיקה לבדה עושה דברים. גם אם היה, תקרא לזה, שוויון מוחלט, ולא היה שום פויל שטיקים, וכולם היו משלמים את אותו מס, והכל כדת וכדין לפי איזשהו מחשב חסר פניות, מי שעשיר מתעשר הרבה יותר מאשר מי שלא עשיר. זה הדבר הכי ברור מהעולם. אם אתה מתחיל את הדרך עם ירושה של מיליארד דולר, ואתה משקיע את זה בבנק, ואתה מקבל לאורך 10-15 שנים, 5%, זה הדבר הכי טריוויאלי, בלי לגעת בכלום, אז הכסף הזה יוכפל תוך 12-13 שנה, פתאום יהיה לך 2 מיליארד דולר, בזמן שכל האחרים, אם בכלל, ההון שלהם יצמח בצורה מודיטית, כי הם אוכלים אותו כתוצאה מהחיים השוטפים שלהם. זה עניין של, עניין של חיסכון אחרי כל השימושים, זה לא רק הכנסה פנויה. אז זה המתמטיקה, אבל מעבר למתמטיקה, יש גם את כל הדברים החשובים והאמיתיים, זה בעצם חלק גדול מכל מה שאנחנו עוסקים בו במרקר כל השנה, זה העובדה שלעשירים במיוחד ולאנשי העסקים של החברות הגדולות במיוחד, יש שורה ארוכה מאוד של יתרונות שבהם הם מצליחים להרוויח הרבה יותר מאשר כל אחד אחר. אם זה מונופולים בחברות מאוד גדולות, אם זה צבא של עורכי דין ורואי חשבון שיודעים לצמצם לך את חבות המס שלך, אם זה כל מיני תרגילים כאלה ואחרים, ובאופן כללי, זה כל הנושא של, זה די מתועד שכל הנושא של פערים בין רוב האוכלוסייה, ודאי המחצית הענייה של האוכלוסייה, שאין לה הרבה נכסים, לבין העשירים מאוד, הם הולכים וגדלים כל הזמן, וזה גם מעניין שהעשירים מאוד 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 גדלים בתוך המועדון של העשירים. זאת אומרת, המיליארדרים צמחו וצומחים גם השנה וגם בשנים קודמות הרבה יותר מאשר המולטי מיליונרים.
כן, אז תשמע, אז אני מסתכל על הרשימה, נגיד על העשירייה הראשונה, אנחנו מרבים לדבר על פערים בין נשים ובין גברים, אז קודם כל יש עובדה משמחת שבעשירייה הראשונה יש שלוש נשים, ואפילו במקום הראשון ברשימת עשירי ישראל יש אישה, ואז אתה ככה קצת צולל ואתה יודע מי הם הנשים האלה, ברור לך שהדבר הפחות משמח זה שזה הון שנוצר לא כתוצאה מעבודה או התעשרות של נשים, אלא כתוצאה ממוות של גברים.
יש תופעה כזאת, כן, נשים ירושות, נשים לעתים באופן כללי, בסטטיסטיקה חיות קצת יותר מגברים, אז הדברים האלה מתרחשים, אתה צודק, אבל בכל זאת,
רק נגיד את השמות שלהם, במקום הראשון, מרים אדלסון, אלמנתו של שלדון אדלסון, עם שווי כולל של 27.5 מיליארד דולר, כלומר, הפער בינה ובין הבא בתור, שזה אייל אופר, הוא 11 מיליארד דולר, כלומר, באמת פער מטורף. עוד ברשימה, משפחת עזריאלי, דנה עזריאלי, שרון עזריאלי, נומי עזריאלי, רפי עזריאלי, יורשיו של דוד עזריאלי.
משפחת אופר.
כן, ובמקום התשיעי, שרי אריסון, זה אותן שלוש נשים שהזכרתי. אגב, כל האנשים שנמצאים פה, כמעט, תכף אני סורק אותם במהירות, אולי חוץ מאחד, שזה גיל שווד, ומשפחת ורטהיימר בעצם, שניים. כולם יש להם קשר מאוד מאוד חזק לחול, כלומר, הון שנוצר בחול ולאו דווקא בישראל, אם זה אדלסון ואם זה אייל אופר ורומן אברמוביץ' ועידן אופר.
זה נכון, ובאמת הם באיזשהו מקום צובעים את הטבלה בצורה לא הכי מדויקת, זאת אומרת, הבכירים ביותר בגלל עניינים היסטוריים, ועניינים של אנשים שעשו פה עלייה ופתחו פה עסקים מסוימים, ובאמת אפשר לשאול עד כמה אנשים כמו פטריק דריי או רומן אברמוביץ' הם באמת ישראלים. החלטנו לעשות את הרשימה על פי חיתוך של האם לבן אדם יש אזרחות ישראלית, אחד, והאם יש לו בכל זאת בתים בישראל, שורה של עסקים בישראל, השפעה על דברים וענפים מסוימים בישראל, באותם מקומות שהתשובה חיובית, אפילו אם רוב ההון נעשה בחול, בחרנו להכליל אותם, אפשר להתווכח עם, עם החלוקה הזאת לגבי הישראליות. אבל דווקא זה מסתיר את התופעה היותר חשובה שהתרחשה בשנה האחרונה. בסופו של דבר זאת הייתה שנה שבה התרחש פיצוץ של מולטי מיליונרים חדשים, וזה הסיפור שכולנו עסקנו בו בשנה האחרונה, הסיפור של ההייטק. בהגדרה, עצם העובדה שנוצרו במהלך השנה הזאת, בעיקר מהגיוסים והנפקות של סוף שנת 2021, חדי קרן חדשים, by definition, כמו שאומרים, אם יש לך 10% בחד קרן ששווה מיליארד דולר, אתה שווה 100 מיליון דולר, וזה כבר אולי לא מכניס אותך לרשימה, כי אתה צריך 140, אבל אתה מולטי מיליונר, ואתה מופיע ברשימות, ובאמת הרבה הרבה עשרות, ואולי מאות של משפחות הפכו למולטי מיליונריות, ומאות רבות של משפחות הפכו למיליונריות, ואלפים של הייטקיסטים הפכו לאנשים, לא מיליונרים, אבל שיש להם כבר איזה הון מסוים לקנות דירה ומעלה, לעתים גם בגיל צעיר למדי. בגדול, זה הסיפור הגדול של רשימת העשירים, בכל זאת, הגאות של ההייטק והטירוף שהיה בבורסה בשנה שעברה, למרות ההתכווצות המסוימת בשנה הנוכחית, ועל זה יש עוד כמה דברים, מסתכלים, אנחנו תמיד מדברים על שוק הדיור, אז יש את הצד השני, נכון? זאת אומרת, מי שמוכר את הדירות הללו, ודאי אם הוא קנה את המגרשים הללו לפני כמה שנים, ועכשיו השביח אותם ובנה עליהם את הבניין והוציא את הדירות למחירה. גם הנדלניסטים התעשרו מאוד בשנה הזו, כמה וכמה טייקונים שכמעט יצאו מהרשימה בשנים קודמות, חלקם יצאו מהרשימה, פתאום חזרו אליה. האוליגרכים הרוסים, לעומת זה, לעומתם, נפגעו. יבואנים הבלעדיים הרוויחו יפה, אנחנו יודעים בדיוק מה קורה בתחום יבואני הרכב.
אגב, כשאני מסתכל על הרשימה,
הטואלטיקה, כל האנשים האלה מרוויחו פעמיים, גם בגלל העליית מחירים, שהם תמיד יכולים לחתוך קופון יותר גדול, וגם בגלל הבלעדיות שלהם, כמובן.
כן, תגיד, כשאני מסתכל על הרשימה, אז אני רואה לפחות בחלקים העליונים שלה, הרבה שמות שאנחנו כותבים עליהם כבר הרבה מאוד שנים, כלומר, זה לא כסף חדש, זה כסף כבר שמתגלגל 20, 30, 40 שנה, וכשאנחנו מדברים על מדינה שבה, לפחות בשני העשורים האחרונים, נהיה הרבה יותר קל להתעשר כתוצאה באמת מזמי הייטק, הזכרת חדי קרן, אז מה צריך לעשות בעצם כדי לבוא בכל זאת להיכנס, מה עם שלושת נקרא לזה הערוצים המרכזיים שדרכם נכנסים לרשימות האלה? אז אחד הייטק, זה מוכר
בלי ספק,
לנו,
בלי ספק.
שתיים נדלן, ושלוש מה?
שלוש יבואן בלעדי, זה דרך...
איזשהו מונופול, או איזה באמת...
זה דרך טובה. בעבר היה הרבה מאוד עניין של מערכת יחסים מאוד טובה עם פוליטיקאים, זה אף פעם לא מזיק.
נראה פה כמה יבואני רכב גדולים.
בשנים האחרונות פחות, אבל אלה פחות או יותר הכללים, אתה יודע, אחד הולך עם אחד. אם אתה הולך לנדלן, אתה צריך את הקשר הפוליטי, אתה צריך את הקשר עם רשויות מקומיות, אתה צריך לקבל זכויות בנייה למגדל שלך, לא רק 50 קומות, אלא 60 קומות, זה כבר רווח גדול. עדיין, במה שקרה בשנה האחרונה, בשנתיים האחרונות, הדרך הכי טובה לעשות את זה, וזה יחבר אותנו לאייטם הבא שלנו, כמובן, זה, אני אגיד את זה, לגמור את 8200, 8100, ואחר כך להיות יזם של חברת סייבר.
כן. שאלה אחרונה בעניין הזה, שיותר צופה ככה פני עתיד, אנחנו נמצאים בסיטואציה עולמית שבה יש אינפלציה, מעלים ריביות, מה זה יעשה לעשירים? תמיד אנחנו אומרים, ריבית נמוכה, טובה לעשירים, לא טובה לעשירים, ואז אומרים, ריבית גבוהה, כן? ובסוף המסקנה היא שזה לא משנה איזה ריבית, לעשירים טוב להיות עשירים, והם תמיד יודעים להפיק את התועלות מכל סיטואציה כלכלית.
אמרת את הדברים בצורה יותר מדויקת, לפני למעלה מ-30 שנה השתתפתי בקורס לעיתונות כלכלית בסוכנות רויטרס, עבדתי שם אז, והריבית שם הייתה מאוד גבוהה באותה תקופה, אנחנו מדברים באמת על יותר מ-30 שנה, והמרצה בסבר פנים חמורות שואל, תגידו, למה הריבית כל כך גבוהה? אז אנחנו מביאים את כל התיאוריות שלמדנו באוניברסיטה, ככה וככה וככה, הוא אומר לא. כי על הפוליטיקאים שולטים הזקנים, והזקנים רוצים ריבית גבוהה כדי שהכסף יישב להם בבנק ויעשה תשואה גבוהה בלי לעבוד ובלי להתאמץ וכן הלאה. אז התשובה שלך היא נכונה, העשירים מרוויחים גם שהריבית נמוכה, עשירים מרוויחים גם שהריבית גבוהה, זה לא תמיד עושה שכל, אבל זה מה שקורה בסופו של דבר. אבל צריך לזכור אולי את הפואנטה שלא הזכרתי עד עכשיו, בכל הסיפור של המיליארדרים והעשירים. מעבר לכל מה שציינו, הדברים הברורים אליהם, יש להם גם כוח פוליטי לקבוע את כללי המשחק. היכולת הזו להתקרב לפוליטיקאים ולהתקרב למקבלי ההחלטות ולהשפיע להם, ובסופו של דבר לארגן את חוקי המשחק בצורה שנוחה להם, שנותנת להם יתרון על פני כל האחרים, היא בסופו של דבר אולי הגורם המשמעותי ביותר שמציב אותם כל כך גבוה ברשות הטבלאות האלה. ואם אתה מסתכל מסביב, אתה רואה את זה בכל מקום. מי תיקן נתניהו, שמדברים על תשנה לי את חוקי המשחק כדי שיהיה לי, אני ארוויח יותר, או תשנה לי את חוקי המס כדי שאני אשלם פחות מס במקרה של תיק 1000 ומילשן, או תשנה לי את כללי התחרות בשוק כדי שיהיה לי פחות תחרות עם נוני מוזס, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. בסוף תמיד יש מיליארדר או מיליונר שרוצה שתשנה את החוקים לטובתו.
כן, אז באמת המלצה מאוד חמה לקרוא את המגזין הזה. יש פה לא רק את הפרטים העסיסיים על מי שווה כמה ובכמה המקומות הוא עלה בדירוג, אלא גם הרבה מאוד שאלות גם מעניינות, גם על נושא של ירושות, מס ירושה, כן למסות, לא למסות, בכלל מה קורה לאנשים שנופל עליהם פתאום עושר אגדי בעקבות מותו של בן משפחה, וגם כתבה מאוד מעניינת על כמה עשירים שנמצאים ברשימה הזו, אבל היו רגעים בחייהם שהם כמעט קרסו, היו קרובים מאוד לפשיטות רגל, זה יכול להיות יצחק תשובה, יכול להיות אנשים אחרים, ממש מומלץ לקרוא את זה כדי, אתה יודע מה, אולי במסגרת מה שנקרא צרות של אחרים, צרות של עשירים, כדאי לקרוא מעניין, מרתק, ובכלל, סחטן על זה שאתה מתמיד בזה 20 שנה, עוד כמה שנים אתה תפרוש מה...
עד שאני אכנס לרשימה, יחד איתך.
בדיוק, אז ברגע שאני אכנס לרשימה, נעביר את זה הלאה לאחרים.
לא, התרגיל הזה של לכתוב את הספר על העשירים וכך להיות עשירים, זה לא עבד לנו.
זה לא עובד, כן, זה לא... ההשתתפות אסורה על אורחי המגזין, לכן אתה לא נמצא ברשימה.
יפה.
נמשיך.
שלום לארבל זינגר.
שלום, שלום.
אחד מהפאונדרים של תחזיקו חזק, הפעם לא סטארט-אפ, אולי כן סטארט-אפ, של נקרא לזה עמוד הפייסבוק והקבוצה צרות בהייטק. קבוצה שיש לה הרבה מאוד, תכף תגיד לנו כמה חברים שעוקבים אחריה, אתם בעצם נקרא לזה האמיץ של הרשת החברתית של תעשיית הייטק. בוא תספר על עצמך משפט וחצי, מה אתה עושה ביום, מה אתה עושה בלילה?
אז אני ארבל, אני בדיי ג'וב שלי דירקטור אוף פרודקט במיליו, חברת פינטק שעושה B2B פיימנט. זה מאוד מעניין, אבל מאוד היי לבל. צרות בהייטק היא היום קהילת הייטקיסטים הגדולה בארץ, 130 אלף הייטקיסטים, שנניח זה בערך חצי מהתעשייה, שותפים בה, מכל התחומים, מכל המגדרים, מכל הרוצים להיכנס, כבר בהייטק. ובעצם היום זה המקום שבו הייטקיסטים מדברים על מה שמעסיק אותם.
אנחנו יכולים לדבר על הרבה דברים, אבל אנחנו רוצים לדבר איתך הפעם על פרויקט מאוד ספציפי שהעליתם בשבוע, בשותפות עם טק 12 של מאקו. כמה אנשים שהיו עד לא מאוד מזמן חלק מהמערכת שלנו, רז סמולסקי ועמיתי זיו, גם כן מעורבים בפרויקט הזה, והלכתם ולקחתם את הקהילה שלכם ועשיתם סקר, ובעצם אתם באים עם נתונים שלטעמי מעולם לא ראיתי ומעולם לא פורסמו בדיוק כזה, על בעצם התנאים והשכר האמיתיים בתעשיית ההייטק. והנה אני שואל אותך עכשיו את המספר הכי חשוב. מה השכר הממוצע בהייטק ובאיזה מקצוע מרוויחים הכי הרבה?
ובכלל, האם מסתכלים רק על שכר או על עוד כמה דברים שייחודיים לעולם הזה?
אוקיי, אז אני אתחיל דווקא מהסוף ואני אעשה את ההקדמה. השכר בהייטק הוא מורכב, זה לא רק הברוטו. חלק ניכר מהשכר של עובדי הייטק הוא במניות שהם מקבלים, או באופציות שהם מקבלים בחברות פרטיות, וזה משהו ששום סקר שכר שראינו לא היה פשוט.
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, כשהיא מפרסמת אחת לחודש את השכר הממוצע במשק ולפי הענפים, לא לוקחת בחשבון את המרכיב הזה של השכר, את האופציות שמומשו? אני מדבר שמומשו, לא אלה שהוענקו ולכת ידע אם הם יהיו מומשו.
מה זה? מה זאת אומרת מומשו? סמי, מימון. יש לך אופציה לקבל משהו, זה שווה הרבה מאוד כסף.
נכון. זה משהו שהוא למיטב ידיעתי לא נלקח בחשבון שם, וזה חבל, כי זה באמת מרכיב מאוד משמעותי. לצורך העניין, מתכנתת בגוגל, כ-50% מהשכר שלה יכול להיות מנייתי, כאילו מהקומפנסיישן נקרא לזה, אני לא יודע איך אומרים את זה בעברית, אני מצטער.
חבילת התגמול.
חבילת התגמול, תודה. בונוסים יכולים להיות מאוד משמעותיים בחברות מסוימות, זה יכול להיות משכורת חודש, וזה יכול להיות גם משכורת על 4 חודשים בחלק מהמקומות. אבל זה לא בא לידי שקלול בלמ"ס.
כן. כלומר, בעצם בפועל, כל מה שהלמ"ס נותן, תוסיף על זה בממוצע עוד X כלשהו שהוא לא קטן.
נכון. אז ה-X שלנו, שהמרחק מהלמ"ס היה בערך 10%, שזה הייתה בערך 3,000 שקלים, עובד R&D או עובדת R&D בישראל, בממוצע מרוויחה באזור ה-32,000 שקל בחודש, שזה טיפה יותר גבוה מהלמ"ס, זה בערך 3,000 שקל יותר גבוה, שזה גם קצת הגיוני, נכון? אנחנו בסוף לא עשינו מדגם, עשינו סקר על הקבוצה שלנו, זאת אומרת, כן. שיש אוכלוסיות שלא השתתפו בו. בקשר להטבות, גם על זה שאלנו, כי גם זה חשוב. זה אמנם לפעמים נקפס כרעבתני, אבל ראינו משהו מאוד מעודד דווקא, ואולי זה דווקא מעניין לדבר על זה. אם ההטבות פעם היו טסלות בגראז' נקרא לזה, לא ששמעתי אי פעם שנותנים, אנחנו רואים פתאום שיש יותר הטבות לאנשים טיפה יותר מבוגרים. ביטוח רפואי לך ולמשפחתך, יותר ויותר חברות נותנות. חופשת לידה או חופשת אבהות, שזה משהו שלא היה קיים לפני כמה שנים, הוא היה קיים רק בגדולות, היה קיים בגוגל, פייסבוק, מייקרוסופט.
כן.
פתאום סטארט-אפים מתחילים לתת חופשה גם לאבות.
יש גם צ'ופר מיוחד בהייטק שקשור במחסור בכוח אדם, שאם אני מצליח להביא חבר שיעבוד בחברה, אז אני גם מקבל על זה איזשהו מענק. באיזה היקפים מדובר?
אז זה גם מה שנקרא בונוס חבר מביא חבר, שבעצם זה דרך מאוד מקובלת לגייס אנשים. הממוצע הוא באזור 5,000 שקל.
כן, אגב, זה הפוך להרבה מאוד תעשיות אחרות, שבהם אתה תפטר חבר, אז הרווח שלך יגדל.
כן, בינינו זה לא כל כך הרבה כסף, זאת אומרת, אם השכר שלך הוא, לא יודע מה, 40, אז אם קיבלת 5,000 שקל בזה שהבאת חבר, תוסיף את זה כתוסף, אתה יודע, במס גבוה, כי אתה כבר הרבה 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 מעל המס המקסימלי, אתה משלם 50% על הדבר הזה, אז זה 2,500 שקל, זה אפילו לא, זה במונחים של הייטק. אבל בוא נדבר ברצינות, יש דברים שכל המדינה רוצה להצטרף להייטק, אבל 90% מהמדינה איננה מפתחת תוכנה או בוגרת 8200, במגנה. ועל כן הם אומרים, אני רוצה להצטרף להייטק, אני לא כותב תוכנה או מפתח תוכנה, או גם לא מפתח חומרה, כי לא גמרתי טכניון. כמה אני אקבל אז, כאיש לא טכני?
זה אחד הדברים היפים שעשינו בסקר, באמת שאלנו על מקצועות שבדרך כלל אין במקומות האלה של אנשים לא טכני. ומה שראינו שבן אדם לא טכני דווקא, עדיין יכול להרוויח שכר מאוד מאוד גבוה, הממוצע הוא באזור ה-26,000 שקלים, שזה ממוצע שאתם מכירים את הממוצע במשק יותר טוב ממני.
כן, זה פי 2 ומעלה מהממוצע הכללי.
אם אנחנו רוצים לדבר על מקצועות כניסה להייטק, השוק היום בהייטק הוא כבר לא רק מתכנתים ואנשים טכנולוגיים. חברות מתחילות להקים פה את הביזנס שלהן, החל מאנשי שיווק ואנשי מחירות.
אבל אתה יודע להגיד שאנשי שיווק ומחירות באופן ממוצע, נקרא לזה ככה, בהייטק מסתכרים הרבה יותר מאשר בממוצע, נגיד, של ענפים אחרים?
אני לא יודע מה השכר בענפים אחרים. אני כן יודע שאיש מרקטינג עם 10 שנים ניסיון מרוויח בממוצע לפי הסקר שלנו, 35,000 שקלים.
כן, אגב, אנחנו כל פעם אומרים, הייטק, הייטק, והרבה פעמים שואלת אנשים, איפה אתה עובד? אומר, אני עובד בהייטק, אבל בוא תמפה לנו את השלושה המקצועות הכי מתגמלים בתחום הזה.
אז מה שאנחנו רואים מהסקר, אז המקצועות הכי מתגמלים, by far, זה באמת חוקרי הבטחה. נכון, כשיש את הטייטלים של מרוויחים 80,000 שקל פסיבי, שצוחקים על זה, זה החבר'ה האלה.
חוקרי הבטחה זה החבר'ה של NSO שצריכים למצוא zero day exploit, איך לפרוץ, ואחרי זה הם מוכרים, קונים, עושים עם זה משהו, לא עושים עם זה משהו.
או החבר'ה של פאלו אלטו שמחפשים כדי לסגור, נכון? או של מייקרוסופט, או של אחת מאלף חברות הסייבר שיש, אבל זה פשוט מקצוע שהיצע ממנו הוא מאוד מאוד קטן.
זה לא מקצוע ש85% מהעובדים בו הם בוגרי יחידות צבאיות?
אני לא יודע את המספר, אבל כנראה שאחוז מאוד מאוד גבוה.
כן.
כן. חוקרי הבטחה זה מקצוע מאוד מאוד מכניס, הם מפתחים ומפתחות בכלל, זה כנראה בטופ של ההייטק, ובנוסף גם דאטה סיינטיסט או מדעני נתונים. היום כמעט כל חברת הייטק יש לה איזשהו מודל, משין לרנינג או AI. האנשים שבונים את המודלים האלה ובודקים אותם זה דאטה סיינטיסט, הרבה פעמים בוגרי תארים מתקדמים.
בעיקר במתמטיקה?
בין מדעי המחשב לסטטיסטיקה, למתמטיקה, לחקר ביצועים, זה קצת משתנה, אבל המון מתמטיקה בכל מקרה, בכל אחד מהחוגים האלה.
כן, תשמע, אני הסתכלתי על הסקר, וראיתי באמת את הכלל הזה שאתם אומרים, הכלל הראשון בהייטק זה אל תסתכל רק על השכר, אלא גם על מענק מניות ועל שווי אופציות, ותהיתי האם עשיתם את זה לפני הקריסה של עשרות אחוזים בשווי חברות הייטק, שהוציאה הרבה מאוד אופציות מחוץ לכסף?
אז מה ששאלנו מראש הייתה, מה היה השווי של המענק הראשוני? כי רצינו לנרמל את זה לשוק. זאת אומרת, לא לקחת את השוק כבעצם שיקול, ולהגיד, אתה הצטרפת לצורך העניין לחברה מונפקת, לחברה פומבית, וקיבלת 100,000 דולר ב-RSU, מניות, על פני 4 שנים. יכול להיות שהמניה נפלה בדרך ב-70%, והרבה חברות ישראליות זה קרה להם.
כן.
אבל המענק הראשוני שקיבלת, כמה אתה שווה, כמה ששואלים אותך צפי שכר אתה רוצה להגיד, לא השתנה.
כן, אנחנו יודעים אבל שיש מאות אנשים, אם לא אלפי אנשים, שהיו בטוחים שהם מיליונרים על הנייר, או לפחות בעלי שווי נכסי מאוד גבוה, והשווי הזה התפוגג בקריסה של, של מניות ההייטק בשנה האחרונה.
זה מה שלא שאלנו עליו בסקר, שאלנו באמת על המענק הראשוני, מתוך המטרה לעזור במסע ומתן.
אני רוצה לך,
אגב, אני הייתי שואל את האנשים, כמה היית שווה בשיא על הנייר, וכמה אתה שווה היום, שזה גם כן אולי משקף משהו על התנודתיות.
לחברה פרטית זה קצת שאלה קשה, נכון? לחברה פומבית זה אולי קצת יותר קל, אבל לחברה פרטית זה מאוד קשה.
אני רוצה לשאול אותך, בכל זאת, על העניין של הצבא, 8200, 8100 וכל הדברים הללו, מה פערי השכר בין אנשים שהם יוצאי היחידות הללו, לבין בן אדם אחר שבכל זאת עשה את הדרך כמו שצריך, הלך לטכניון או לאוניברסיטת תל אביב, מוסדות בעלי מוניטין, למד מדעי המחשב והתחיל את הדרך שלו, אבל בלי, לא יודע, היה בגולני.
אז האמת שפה, כן, הסקר נתן לנו משהו ייחודי וממש מעניין שגילינו, שבעצם יוצאי יחידות טכנולוגיות בעצם מרוויחים 2 שנים, נקרא לזה. כלומר, הם מתחילים עם מדרגת השכר של מי שיש לו 2 שנים ניסיון בהייטק.
אתה אומר שלאורך זמן זה מצטמצם עד לאפס אחרי לא יודע מה, 5-10 שנים?
זה מצטמצם קרוב לאפס. שוב, המדגם שלנו הוא לא מדגם, כן?
כן.
אז אני לא יודע להגיד מצטמצם, אנחנו כן רואים מצטמצמות, וזה גם, זה באיזשהו מקום מאוד הגיוני, נכון? אנשים שיצאו מהצבא עם ניסיון של בערך 2 שנים, נכנסים לתעשייה עם שכר של מי שיש לו 2 שנים ניסיון ולא אפס.
אני מסתכל על הפרשי השכר על פי המוסדות, מוסדות לימוד אני מתכוון, ואני לא רואה שם איזה פרמיה ענקית שהיית יכול לחשוב במוסדות המחקר, אוניברסיטאות הגדולות, לבין מקומות אחרים. זאת אומרת, יש, אבל הוא נראה לי די קטן. היית חושב ש... מי שמסיים טכניון, אולי הוא צריך להיות ליגה אחרת מאשר מי שמסיים מאוניברסיטה ממוצעת. יש לך הסבר לזה?
ההיפותזה שלנו, ושוב, זה היפותזה לגמרי, זה שהניסיון מדבר הרבה יותר מהתואר. זאת אומרת, התואר אולי משפיע על ה-0-2 שנות ניסיון הראשונות, ואחר כך הניסיון הוא הרבה יותר חשוב. כי אם למדת ב... אני לא אגיד שמות, אבל נגיד במכללה פחות נחשבת, אבל כן מצאת עבודה מאוד טובה ועבדת שם 2 שנים, אתה שווה לפחות, כמו מי שעשה תואר בתל אביב ועבד במקום פחות נחשב.
יכול להיות שזה קשור לזה שזה באמת תעשייה יחסית חדשה, והקשר הישיר למוסד הלימוד הוא עדיין לא מספיק חזק, לא רק בטכנולוגיות, גם בתחומים אחרים, ואני חושב שגם האוניברסיטאות לא כל כך ססות לקדם את הדירוגים האלה. אני יכול לספר לך מניסיון אישי, עשינו לפני שנים, רצינו לדרג באמת פערי שכר לפי מוסד לימודי, דווקא מוסדות נחשבים, לא כל כך רצו לשתף פעולה עם הדבר הזה. אני חושב שהחשש שלהם היה שפתאום יתברר שאין פערי שכר, ואז אולי, לא, אתה יודע, אין איזה הסבר מיוחד ליוקרה האקדמית שלהם, כלומר, אם זה לא בא לידי ביטוי בשכר, אז במה הם עוד יכולים לפתות את הסטודנטים לבוא וללמוד אצלם?
אז זה אנקדוטלי אולי, אבל בתעשייה כן יש איזשהו וייב של אוניברסיטאות ומכללות מוכרות, זה עדיף ממכללות אחרות, בסקר לא ראינו את זה, ואני אפילו אגיד שראינו שגם מתכנתים בלי תואר, או אפילו חלק בלי תעודת בגרות, יכולים להגיע לסכומים מאוד גבוהים.
כן, בוא נדבר שנייה על גיאוגרפיה מפתיעה. אתם מוצאים פער, כמעט בתוך תל אביב, אבל אנחנו מדינה סך הכל די קטנה, אתם מוצאים פערים גדולים בשכר, בין תל אביב ותל אביב, לא סתם תל אביב, אלא משולש הקורקינטים של שרונה וקילומטר ריבוי אחד, לבין אפילו ברמה של הרצליה, נתניה, ראשון לציון, שלא לדבר על אשדוד. קודם כל תן את הנתונים, אבל איך מסבירים את הפער הכל כך גדול הזה? 30% על אותו תפקיד בין אשדוד לתל אביב?
אנחנו מדברים פה על המיקום של החברה, שזה ממש ממש חשוב.
כן, כמובן.
מגורים. בסדר? והחלק השני... אני חושב שזה שוב עניין של מדגם, היה לנו הרבה יותר מדגמים מהמרכז, זה מה שאמרנו גם בדאטה, כאילו אנחנו לא מדגם, פשוט יותר אנשים שענו היו מהמרכז, והדבר השני זה באמת התחרות, יש פחות חברות באשדוד, ולכן אנשים שבוחרים קומיות פחות, לנסוע לעבודה פחות זמן, הם מוכנים לקבל שכר טיפה יותר נמוך. וזה כנראה מה שאנחנו רואים, אבל שוב, אני לא יודע להסביר את זה, זה לגמרי השערה. אנחנו כן רואים נניח שבמרכזי הייטק, בחיפה למשל, ההפרשים יותר נמוכים מנגיד פריפריה רחוקה יותר מהתל אביב.
טוב.
כאילו, והדרך שאנחנו מסבירים את זה, זה כי שם יש את הגדולות, והגדולות כנראה, לפחות ממה שאני מכיר, משלמות אותו דבר גם בתל אביב וגם בחיפה. אינטל, גוגל, מייקרוסופט, אמזון, כן.
אז ארבל, א', מזל טוב וכל הכבוד על, על הפרויקט המעניין הזה, שופך הרבה מאוד אור על, על הדברים שאנשים באמת מעניין אותם. שאלה אחרונה, קצת חצי, אתה יודע, בתוך המיט של, של עצמנו. בצרות בהייטק, לפני 9 חודשים, חצי שנה, הייתה קצת עוינות כלפי המרקר ואולי כלפי כלי תקשורת, שאיכשהו דיווחו על הפערים בין, בין ההייטק והשכר בהייטק ותפיסת העולם בהייטק לבין, לבין כל השאר. ראו בזה איזשהו סוג של, אני לא יודע מה, קנאה או דבר מה אחר, היו כל מיני תפיסות כאלה ואחרות. עברה חצי שנה, והנושא הזה הפך לנושא ש... שהוא בקונצנזוס, זאת אומרת, אחרי ארץ נהדרת וההייטקס, כבר ברור שיש פה הבדלים, ברור שכל המדינה שמה לב לתופעה הזאת של קצת שתי מדינות לשני עמים. השתנה משהו בווייב הזה? הביקורת כלפי ההייטק, מבחינת ההייטקיסטים, היא עכשיו במקום אחר ממה שהייתה לפני שנה?
כן, אני חושב קודם כל הדבר הכי קשה שהרגישו בקבוצה זה הייטק תופס את עצמו כמקום מאוד ביקורתי, גם כלפי עצמו. אנחנו מתקנים הרבה, גם בפיתוח, אנחנו עושים רטרוספקטיבה על כל דבר, כשמשהו לא עובד אנחנו מנסים לתקן, והרבה פעמים הכתבות האלה הרגישו כאילו מבקרים אותנו על משהו, וכאילו טוענים שאנחנו מתעלמים מהבעיה. והרבה פעמים גם הציבו את הבעיה על ההייטק, למרות שבאותה צורה היינו יכולים גם להצביע להרבה נקודות אחרות, נכון? הייטקיסטים מעלים את מחירי הנדלן, זה כותרת שכולנו זוכרים. ואז ראינו דאטה, וראינו, וואלה, הייטקיסטים לא כזה מעלים אותם, זה יותר עובדי ציבור וכן. אז משם זה התחיל, אני חושב שהביקורת קיימת, אני חושב שאנשים מרגישים את זה, גם אם תסתכלו בקבוצה, היה שיח מאוד פורה, היה שיח על זה שאנשים מודאגים משכר המורים, והם מודאגים מזה שלא הם מורים במרכז, כאילו, כן יש פה הבנה שיש בעיה, אני חושב שצריך לתקל על זה יותר, למה התעשייה כמו ההייטק מצליחה כל כך, בזמן ש... מגזרים אחרים פחות מצליחים, ולא למה ההייטק גורם לזה, שאני חושב שזה היה הווייב שהרבה אנשים הגיבו לו.
האמת זה שווה עוד שיחה, אנחנו נעשה על זה.
בתוכנית הבאה.
כן. ארבל זינגר, שמחת אותנו עם הניתוחים האלה, תודה רבה.
חן חן.
שמחנו מאוד, תודה.
שלום לעורך דין רני שוורץ.
שלום לכם.
מומחה למיסוי, מכס ומע"מ, עובד במשרד ירון אלדר פלר, שוורץ ושות', וגם יושב ראש ועדת המיסים בלשכת עורכי הדין במחוז תל אביב. הגדרתי נכון את כל התארים?
כמעט נכון, אבל אנחנו יכולים גם ככה, זה בסדר.
יאללה, בסדר. אז תשמע, אנחנו פונים אליך משום שאיש העסקים, דודי עזרא, בעל קבוצת נטו בעצם, אחת הקבוצות המזון הגדולות בישראל, נתפס בשדה התעופה בן גוריון עם קרוב לחצי מיליון יורו במזומן, שאותם הוא שלח במזוודה בעצם במטוס, ועלו על זה די בקלות בשיקוף. והוא אמר שהוא מייעד את זה לתשלומים לספקים בבית שהוא בונה באי היווני קורפו. עצרו אותו כמובן, ויש פה שורה של עניינים שצריך לברר אותם, נסה להבין מהן העבירות שבעצם בגינן הוא חשוד, ותסביר לנו את המותר והאסור באירוע הזה.
לא, אתה יודע מה, רגע אחד קודם, שאלה שלא קשורה למיסים, מי מרגיש כל כך נוח עם שירותי התעופה לשים חצי מיליארד יורו במזומן, במזוודה שנשלחת, הרי לרובנו פתאום נעלם את המזוודה, פתאום יש שביטה של... אני לא יודע מה המשנעים שם שמעלים את המזוודות על הקנים בשדות התעופה, אנחנו מכירים את התופעה הזאת, אז בסדר, את הבגדים האישיים ואולי גם איזה מתנה, אבל מזוודה מפוצצת במזומן, מה העניין?
חצי מיליון יורו, איתן, לא חצי מיליארד.
חצי מיליון, לא נריב.
אין ספק שהפרשה היא פרשה תמוהה, גם במישור העיוני, אתה מסתכל על זה, ואתה אומר, איך בן אדם יעיז להכניס כזה סכום, לשלוח אותה ככה, ומי יודע איפה המזוודה הזאת עוברת. התשובה לזה אגב היא די פשוטה, שהחצי מיליון יורו עבור אחד, הוא השקל עבור מישהו אחר. כנראה שזאת התשובה לעניין הזה, מי מוכן לקחת כזה סיכון. אז זה במישור העיוני, אבל בואו נרגע באמת נסתכל על מה קורה פה, מה עומד לפנינו. עומד לפנינו למעשה אירוע שהוא במקום של הוצאת כספים מישראל. זה קודם כל הדבר הבסיסי ביותר, אנחנו רואים פה אירוע שמוציאים כסף מישראל, ונשאלת השאלה, מה הדין הוצאת כספים מזומנים מישראל בעת היציאה מישראל. זה לא משנה אם זה עליך, בתיק שלך, או במזוודה שאתה שולח ואתה מוכן לקחת סיכון.
לפי החוק, איזה סכום אני יכול לקחת עליי במזומן ולצאת איתו מהארץ?
אז לפי החוק, הסכום כיום הוא 50,000 שקל, ואתה יכול לקחת כל סכום, רק מעל 50,000 שקל אתה צריך לדווח.
ואם דיווחתי ולקחתי 10 מיליון דולר, אז זה בסדר.
כן, תיסע בתוצאות של הדבר הזה, ככל שיש, תכף נדבר עליהם, אבל בתיאוריה חובת הדיווח חלה עליך. עכשיו, זרקתם בתחילת הדברים את העובדה שהוא נעצר, קרה פה עוד אירוע. לא רק נעצרים אנשים שיוצאים עם הסכום הזה ונתפסים בלי לדווח, גם הכספים האלה מחולטים. כספים שיוצאים מישראל בלי לדווח עליהם. התוצאה של זה זה גם כמובן עבירה פלילית ומעבר על עבירות שתכף מדבר עליהם, אבל התוצאה המיידית היא חילוט הכספים. זה מכה כואבת. זה מתחבר בכלל לעולם הזה שאנחנו רואים בו בשנים האחרונות, שהנטייה היא בעבירות כלכליות להכאיב לעבריין בכיס, או בעצם לקחת מהעבריין את הרווח שלו מהעבירה, את התועלת שהוא עושה מהעבירה. לכן בא לפה לעולם גם הנושא הזה של החילוט. אז אם נגיד רגע עד נקודה הזאת, אנחנו אומרים שהעבירה הראשונה שיש לנו בעצם זה הוצאת מסתתר דיווח.
האיש אומר שהוא לא ידע איפה לדווח. זה נראה לך אמין בתור שופט?
ייתכן מאוד שהגרסה הזאת ניתנה עוד לפני שהוא קיבל ייעוץ משפטי, כי זו גרסה, איך נאמר, לא גרסה שתואמת את הפרסונה, לא גרסה שאפשר להתייחס אליה ברצינות, והיא גם, בינינו, היא גם לא גרסה שגם אם היא נכונה, שהיא נותנת לך בעצם הגנה, משפטית. הרי, זה שאתה לא ידעת איפה צריך לדווח, לא פותר אותך מחובת הדיווח.
כן, אני מניח שזה גם אדם שלא חסרים לו יועצים, עורכי דין, רואי חשבון, אנשים שהיו יכולים לבוא ולהגיד לו, תתקשר למספר הזה, שם זה.
בדיוק, זה מה שאמרתי, הפרסונה לא תואמת את הגרסה. אז הגרסה הזאת היא די גרסה תלושה, ואיך אומרים אצלנו, מוטב הייתה שאפילו לא הייתה מועלת. מה עוד אנחנו רואים לנגד עינינו? מעבר לעבירה הישירה, יש פה גם עוד שאלות. אדם שמחזיק 500,000 יורו במזומן, לא עושה עבירה. עצם ההחזקה של מזומנים, זה כרגע, נכון להיום, אגב, יש הרבה רינונים וכוונות להגביל את סכום המזומן שאתה יכול להחזיק, ויש הצעות, מיני הצעות, שאנשים יצטרכו לדווח על מזומנים שהם מחזיקים, כרגע הן, והשאלה בעצם שהיא מעוררת, כאשר רשויות מס, רשויות החקירה, גם המשטרה, נתקלת בסכומים מזומן, בסכומים כאלה, היא בעצם מה מקור הכספים האלה. עכשיו, אין ספק שהאדון המדובר, יש לו מקורות כספיים. השאלה אם יש לו הסבר מדוע הוא מחזיק סכום כזה במזומן, כי האדם הסביר לא מחזיק 500,000 יורו במזומן. אני אומר, האדם הסביר, גם איש העסקים העשיר הסביר, לא מחזיק 500,000 יורו במזומן.
בעיקר כשאנחנו מדברים על בעל חברה בורסאית, ששם הדברים מדווחים, רשומים, מתועדים, מדווחים לרשויות כרגיל, וגם אני מניח שיש לו חשבונות בנק שאפשר להעביר דרכם את הכסף ולשלם בכל מקום בעולם 500,000 יורו, לא משהו שאמור להכאיב לו בכיס יותר מדי. הבחירה שלו במסלול הזה של כסף מזומן במזוודה בלי לדווח, יכולה להחשיד שמקור הכסף אולי הוא לא קשר.
נכון, היא יוצרת בעצם איזושהי אפילו ראיה לכאורה, אני לא אשתמש במונח המשפטי, אבל היא יוצרת באמת איזושהי הנחה שהוא צריך להפריך אותה עכשיו ולהסביר מה מקור הכסף הזה. עכשיו, אם האדם הזה, ופה אנחנו נכנסים באמת לעולם הבא, וזה העולם שעוסק בשני שאלות, האם יש פה עבירת מס, ואם יש פה עבירת מס, האם בעצם היא יכולה להוות בסיס גם לאיזושהי עבירה של הלבנת הון. אז בואו נדבר גם על עבירת המס קודם, כי היא הבסיס לעבירת הלבנת הון. כדי שתיווצר פה עבירת מס, תרחו רשויות המס במסגרת החקירה, בעצם לאתר את המקור של הכסף, ואם אין לכסף הזה מקור, אז זה אומר שבעצם אנחנו נמצאים בחקירה של אי דיווח על הכנסה, העלמת הכנסה וכולי. החשדות האלה הם חשדות בעבירה שהיא יכולה להוות בסיס, מה שנקרא עבירת מקור לעבירת הלבנת הון. מהי עבירת הלבנת הון? עבירת הלבנת הון היא בעצם עבירה שבה אחרי שמבוצעת עבירה שהיא מנויה בחוק איסור הלבנת הון, זו נקרא עבירת מקור, בין היתר העלמת הכנסה, אם כזאת העבירה מבוצעת, אז בעצם ההנחה שמדובר בהון שחור, ועכשיו כל פעולה שאני אעשה באותו הון שהושג כתוצאה מביצוע עבירת מקור, היא תחשב לעבירה לפי חוק איסור הלבנת הון.
עד עכשיו דיברנו על מקור הכסף ועל הלבנת הון, אבל בחקירתו, האיש מספר שהוא צריך את הכספים האלה, הוא הולך להשתמש בכספים האלה כדי לשלם כתשלום לקבלנים שעבדו בשיפוץ בית נופש שהוא רכש באי היווני קורפו. נחמד מאוד, אבל למה בעצם צריך לשלם להם במזומן? אם זה היה במדינת ישראל, היית חושד שהוא הולך לשלם להם בלי חשבונית, אחרת אפשר פשוט להעביר להם, אתה יודע, בהוראה בנקאית.
תראה, יותר מזה, קודם כל, אם זה היה במדינת ישראל, היום במדינת ישראל יש חוק שאוסר על תשלום במזומן מעל 10,000 שקל.
אני לא אתפלא שיש גם ביוון.
אני לא יודע, אני באמת לא יודע, אבל עצם העובדה שאתה עובד עם בעל מקצוע, ובואו נדבר רגע במציאות משפטית שאין חוק שאוסר על תשלום במזומן. עדיין, עצם העובדה שאתה מתעסק, בעידן שאנחנו נמצאים בו, עצם העובדה שבעל מקצוע בא ודורש ממך סכומים לא מבוטלים במזומן, היא באמת דבר שמעורר סימני שאלה. ואתה יכול לחשב כמישהו שמסייע למישהו אחר, אבל אלה הדברים הרחוקים, הדברים המיידיים בהקשר שלנו, הם באמת, אם כמו שככה פורסם בתקשורת, הטענה שבאה ואומרת, לאיש הזה אין כספים שחורים, יש רק כספים לבנים, גם הכסף המזומן הוא כסף שמקורו בכספים מדווחים.
אגב, תגיד לי, כל שקל שאני מחזיק בבית, אני צריך תיעוד על איך הוא הגיע לידיי? אני לא יכול לבוא ולהגיד, תשמע, אני מתפרנס כבר 30 שנה, שמתי כל יום 3 שקלים בצד, מה אתה רוצה ממני?
ואני לא צריך לספק הסברים.
אתה לא צריך לספק הסברים, זה נכון, כל שקל, אבל מה שאתה כן צריך לספק זה סבירות שיש התאמה בין מקורות ההכנסה שלך לבין רמת החיים שלך. ברגע שיש תאימות בין היכולת שלך להתפרנס לבין ההוצאות שלך, רמת המחיה שלך, אז מס הכנסה לא יתקדק.
אז אולי פה מצבו של דודי עזרא טוב ממצבי ומצבו של איתן, כי אנחנו לא, בוא, אנחנו לא מתפרנסים כמו שהוא מתפרנס, אז הגיוני שאנחנו לא נחזיק 500,000 יורו במזוודה, ובשבילו, כמו שאתה אומר, זה לא יודע אם גרעינים, אבל זה כסף קטן.
השאלה היא באמת לא אם יש או אין לדודי עזרא 500,000 יורו. השאלה היא למה להחזיק אותם במזומן.
אנחנו מבינים את העניין. אתה יודע מה, אני עדיין מוטרד מהחלק הלא משפטי של הסיפור באותה מידה. האם הוא שלח את המזומנים במזוודה כי לא היה לו נאי, או אולי זה כבד מדי, אולי זה פשוט לא נכנס בתיק היד, או לחלופין, אתה יודע שתיק היד יבדקו לך, כי אתה עובר שם בביטחון ורואים שם גם אם יש לך פצירה, ולא מרשים לך לעלות את הדבר הזה, וזורקים לך את הבקבוקון מים. אולי הוא חשש שיראו את המזומנים וישאלו אותו שאלות, והוא טעה לחשוב שהדברים האלה לא נבדקים במזוודה הגדולה שהולכת לבטן המטוס, מה שכמובן לא נכון. היום בכל טיסה, כל מזוודה עוברת גם שיקוף פשוט במקום אחר.
אני לא יודע לגבי זה.
לא, ודאי שאתה לא יודע, אני פשוט מנסה לדמיין כמה זה, אתה יודע, זה גם עניין של איזה שטרות, כמה זה 500,000 דולר ביורו במזומן, כמה זה שוקל?
זה אני כן יכול להגיד לך, מניסיון מקצועי, שחצי מיליון יורו בשטרות, מדובר במעמסה כבדה, ממש תיק גדול, עמוס במשקל ובתחולה, שבהחלט הוא לא משהו שאת יודע, ככה, זה לא שטר בודד, ואני רוצה בהמשך לתהייה שאתה עלית, לשאול את השאלה הבאה, נניח בדמיון שלנו, היה שטר של 500,000 יורו, מה אז היה קורה במקרה שלנו? האם הוא היה הולך עם השטר עליו, הוא היה שם אותו, לוקח את הסיכון שהדבר הזה יעבור ככה בשיקוף. הרי גם בידוק, הרי גם לא עושים לנו חיפוש על הגוף, אני מזכיר, כשאנחנו יוצאים מישראל, לא עושים לנו חיפוש על הגוף, עושים יותר שיקוף של המזוודות מאשר חיפוש על הגוף. אני רוצה להניח שכנראה שהסיבה שזה עבר בדרך שבה הוא עבר, זה דווקא העניין הפיזי, שיש קושי מהותי בלהעביר את זה איתך בתיק, תיק כן עובר שיקוף, תיק היד כן עובר שיקוף.
כן.
בוא, אין ספק שמדובר פה בהחלטה תמוהה, בכל היבט שאתה לא מסתכל עליה, מאוד קשה יהיה לתת הסבר שמניח את הדעת. אני חושב שגם היד פה מבחינתו הוא לצמצם נזקים ולא להגיע למצב של...
תוסיף עוד עבירה.
מה שנקרא, קחו את המזוודה, עזבו אותי בשקט, נסיים בזה.
אני לא יודע, אבל יש פה עוד עבירה לכאורה, אני אומר את זה כמובן בבדיחות הדעת, של כנראה יותר מ-20 קילו לאדם במצטבר.
בייצוא זה בסדר.
הבנתי.
האוברווייט זה לא הבעיה. טוב, יפה. עורך דין רני שוורץ, תודה רבה.
בשמחה רבה.
אז עד כאן האינטרסנטים להיום ולשבוע הזה. איתן אבריאל, תודה רבה לך.
שימחת אותי.
שימחתי אותך? כן, זהו, אני אומר, אחרי זה תהיתי, על מה הוא שימח אותנו? כאילו, על מה?
היה שיחה נעימה, זה משמח, מה אתה רוצה?
בהחלט. מחר יהיו פה המרקרים, ענת ג'ורג'י וגיא רולניק. תודה רבה למאיה בניסן ויונתן מניאביץ' שעורכים אותנו. אנחנו נהיה פה כרגיל בתחילת השבוע הבא. סוף שבוע נעים, תודה ולהתראות.
שלום.